الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ביי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי וערב חג סיום מסכת קידושין על פי בית דפיה. השתבח שמו הגדול עד. יום חמישי, חי במר חשבן תפשין פי דלת. מסכת קידושין, דף פי א', הדף הלפני האחרון במסכת קידושין, המסכת החותמת את סדר נשים, הסדר השלישי, משישה סדרי משנה, מן השס. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מזמור לתודה, הריעו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. מזמור לתודה לבורא כל העולמים, על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו, ויראינו ישועות בעזרת השם ובישועתו. תלמוד תורתנו שכנגד כולם מוקדש לתשועת עם ישראל בארץ ישראל ובכל מקום שהם, לרפואת פצויי וחולי עמך בית ישראל, לאחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו מקדישים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמותיהם הגדולות והתאורות של הקדושים והתאורים שמסרו נפשם על קידוש השם ויצאו לעזרת השם בגיבורים, ולעילוי נשמותיהם של הנטבחים הנשחטים והנרצחים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם וינקום נקמת דם עבדיו השפוך. באלוקים נעשה חיל ויבוס צרינו. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, 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 סחור דבר לעבדך לשיר חלטני. ערב חג סיום מסכת קידושין על פי בית דפיה, שנחגוג מחר בעזרת השם ובישועתו, ערב שבת קודש פרשת וירא, מסכת שהתחלנו את תלמודה בשנה שעברה, שנת תשפ"ג, בכוח במנחם אב. מחר בעזרת השם ובישועתו נגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת קידושין על פי בית דפיה. השתבח שמו הגדול עד. הנה סדר שעתנו היפה, שעה של קורת רוח, של תלמוד תורה שכנגד כולם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. פותחים עם תשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף ה-80 דף פי במסכת קידושין. לאחר מכן נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון במסכת קידושין דף פי א', וחותמים עם שאלות לשינון סיכום וחזרה על דפינו היומי דף פי א' במסכת קידושין, ועם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. וכשבעזרת השם מתמידים ולומדים שתי משניות בכל יום, מסיימים את השס כולו, שס משניות, בשש שנים. והמשניות אותם אנו לומדים בימים אלו הם מתוך מסכת יבמות, המסכת הפותחת את הסדר השלישי משישה סדרי משנה, סדר נשים. אותו סדר שמחר בעזרת השם ובישועתו נסיים במסגרת מפעל הדף היומי, עם סיום תלמודינו במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד. ומחר בעזרת השם ובישועתו, מחר יהיה האות הזה, תפילה ותחנונים לבורא כל העולמים, שיחיש את גאולתנו, ויבדינו מכל צרה וצוקה, יביא את משיח צדקנו ויבנה את בית תפארתנו. אמן כן יהי רצון. שליח הציבור שלנו, ללחן המופלא של שמואל יפת, ורב שלוימה לכהן, בניצוחו של המאסטרו מוישי רוט.
עלם נרדף ודמויס יורדויס אל ים שישראל נסונים בצורות שומעתי כל נהי בחיו הינו עלם גוילה עלם נרדף ודמויס יורדויס אל ים יש ישראל נסונים בצורו ומלוכים מבקשים בני ביסטי פרטיינו
אתמול בסיום השיעור סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דפינו היומי דף פי, שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לעניין מה סומכים על חזקת זו שבניה כרוכים אחריה והתשובה, לריש לקיש לכך שיוכלו לאכול תרומה אבל לא ליוחסין ולרבי יוחנן אף ליוחסין. שאלה שנייה, מה העדיפות בחזקה שיש יותר שרצים מצפרדיים מהחזקה שרוב תינוקות מטפחים בהשפעה? מסביר רשי, משום שחזקה זו מבוססת על רובה דאיתא קמן, על רוב הנמצא לפנינו. ואילו רוב תינוקות מטפחים בהשפעה זה רובה דלאיתא קמן, רוב שאינו נמצא לפנינו. שאלה שלישית, אילו בית דברים אין בהם דעת להישאל והסאום כמי שיש בהם דעת להישאל, והתשובה א', תינוק המטפח בהשפעה, ב', עיסה מנוכרת בבית ובצידה תרנגולים ומשקים טמאים. שאלה רביעית, מה המקור לאיסור ייחוד והתשובה? מהפסוק היא שיתך אחיך בן אמך ללמד, שבן מתייחד עם אמו, אבל לא עם שער העריות. שאלה חמישית, האם מותר ייחוד כשהולכים לקבור את המת ומדוע? והתשובה לאבא שאול מותר, שכן יצרו של האדם נכנע אז, ולחכמים אסור, כיוון שיש לחוש שרק מראים עצמם כי יוצאים לקבורה ובאמת יוצאים לאווירה. והשאלה האחרונה על דף פי הייתה, האם מותר לאישה להתייחד עם בית אנשים? והתשובה מותר לה, אבל רק בקשירים ורק בעיר. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה אתמול בדפינו היומי בדף פי, הדף ה-80 במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חי בחשבן תשפי דלת. ערב חג סיום מסכת קידושין על פי בית דפי, העיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף פי א', הדף הלפני האחרון במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי עמוד ב'. מן המשנה המצויה, 8 שורות מתחילת העמוד, משנה פותחת במילים, לא התייחד אדם עם שתי נשים. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה. ונצליח. משנה זו עוסקת באיסור ייחוד איש עם אישה, דיני האיסור ואופני היתר. אומרת המשנה, לא יתייחד, לא ישעה באותו מקום ביחידות אדם עם אישה אחת, ואף לא עם שתי נשים, מחשש שיבואו לידי עבירה שהרי דעתן של הנשים קלה, ושתיהן יתפתו לעבירה. ובמשנה לא נתבהר אם מותר להתייחד עם 3 נשים, ונחלקו בזה הראשונים. רשי כתב שרק עם שתי נשים אסור להתייחד, אבל עם 3 מותר. אבל התוספות בדיבור המתחיל, לא יתייחד, כתבו, שאסור להתייחד אף עם הרבה נשים. ונחלקו הראשונים האם איסור ייחוד הוא מדאורייתא או מדרבנן, וכתב הרשב"א, שאף לשיטות שהוא איסור דאורייתא, איסור להתייחד עם שתי נשים הוא גזירה דרבנן בלבד, אבל המהרש"ם הוכיח מכמה ראשונים שגם בשתי נשים האיסור הוא מדאורייתא. אבל אומרת המשנה, אישה אחת מתייחדת מותרת להתייחד עם שני אנשים, כיוון שהם מתביישים זה מזה ולא יבואו לידי עבירה. אבל בתנא דאליהו מבואר שאין לאישה להתייחד עם שני אנשים, ורק ב3 אנשים מותר, שאם אחד מהם יבוא עליה, יהיו 2 עדים שיעידו עליו. והרמב"ם הלכות איסורי ביאה, פרק כ"ב, הלכה ח' פסק, שאסור לאישה להתייחד עם שני אנשים, וביאר המגיד משנה שטעמו, משום שמבואר בגמרא להלן שהיתר זה נאמר רק באנשים כשירים, ועתה אין כשרים כבזמן האמוראים. אמנם הרמב"ם מוסיף שכאשר אשתו של אחד מהאנשים עמו, מותר אף לאדם שעמו להתייחד עמהם. אומרת המשנה, רבי שמעון חולק ואומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים ואין חשש איסור בזה. אבל רק בזמן שאשתו עמו, שהיא משמרתו מהעבירה. ואף ישן עמהם עם שאר נשים בפונדקים מלון אחד ואין חשש לעבירה, מפני שאשתו שנמצאת עמו משמרתו מהעבירה. מביאה המשנה דין נוסף בדין ייחוד עם קרובותיו, מתייחד אדם עם אמו וכן עם ביתו ולא חוששים שיבואו לידי עבירה, וכן ישן עמהם הבן עם אמו והאב עם ביתו, כשהם קטנים אפילו בקירוב בשר. ואם הבן והבת כבר יגדילו, לא ישנו בקירוב בשר אלא מותרים לישון במיטה אחת, כשזו האם ישנה בכסותה וזה הבן ישן בכסותו, וכן האב עם ביתו, ישנו כשאב בקסותו והבת בקסותה. זו היה המשנה שלנו בדף פי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבואר במשנה שיש איסור לאיש להתייחד עם אישה אחת או שתי נשים, אבל לאישה אין איסור להתייחד עם שני אנשים. מברר את הגמרא מה החילוק בין איש לאישה. שואלת הגמרא מה איתם, מה הטעם לחלק בין אנשים לנשים, כשהאיש אסור בייחוד עם שתי נשים, ואילו אישה מותרת בייחוד עם שני אנשים. משיבה הגמרא, תנא דבי אליהו, הועיל ונשים דעתן קלות עליהם. והן נוחות להתפתות לאווירה, לכן אסור לאיש להתייחד גם עם שתי נשים, מכיוון ששתיהן יכולות להתפתות לאווירה, ואין אחת מהן מתייבשת מחברתה. בררת הגמרא את מקור האיסור של ייחוד בתורה, שואלת הגמרא מינה אני מילי, מניין לנו דין זה, שאסור לאדם להתייחד עם אישה אסורה לו. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל, רמז לאיסור ייחוד מן התורה מניין, שנאמר בניין מסית לעבוד עבודה זרה בספר דברים פרק י' ג' פסוק ז', כי יסיתך אחיך בן אמך, ולשון הפסוק קשה. מדוע נקטה התורה דווקא בן אמך, וכי רק אחיו שהוא בן אם מסית, אבל אחיו שהוא בן אב אינו מסית? הרי אין סברה לחלק ביניהם, אלא משום כך נקטה התורה בן אמך, כדי לומר לך שהבן מצוי אצל אמו, כי בן מתייחד עם אמו בסתר, ואין בזה איסור, משום כך מצוי יותר שהוא יסית ולא אחר. ומזה נלמד שאסור אדם להתייחד עם כל שאר העריות שבתורה, שהרי הוא צריכה תורה לגלות שבן מותר להתייחד עם אמו. כוונת הגמרא לפרש את הפסוק כך, שכיוון שאדם מותר להתייחד עם אמו, מתוך כך הוא מצוי אצלה, וכן אחיו בן אמו מצוי אצלה, ועל כן האחד מסית את אחיו בן אמו בסתר, כך מסביר היד רמה. ואילו הפני יהושע ביאר שהלימוד הוא מכל עניין הפסוק, כי יסיתך אחיך בן אמך, או בנך או ביתך, או אשת חיקך, ופירש רשי שהכתוב דיבר בהווה, שאין דברי מסית אלא בסתר, ויש לדקדק ממה שלא כתבה התורה אחותו בפסוק זה, ומשמע, שכיוון שאסור לאדם להתייחד עם אחותו, לא שייך בה הסתה בסתר. וכן יש ללמוד מזה לכל העריות שאסור להתייחד עמהם. ורק במה שכתבה התורה או ביתך, יש ללמוד שמותר להתייחד עם ביתו. ומבת למדנו שהוא הדין לאם עם בנה, שהיא שווה לבת עם אביה. וכיוון שייחוד עם האם אינו מפורש בפסוק ליתר, רמזה הגמרא, עניין זה, בלשון התורה, בן אמך ולא בן אביך, אבל עיקר הלימוד, מהמילים או ביתך. אחר שהביאה הגמרא דרשה מהפסוק, מבררת הגמרא מהו הפשט של הפסוק. שואלת הגמרא, פשט ידקרא, במה הכתיב? פשוטו של המקרא שעוסק בניין מסית לעבודה זרה, מדוע נכתב בו בן אמך דווקא? משיבה הגמרא, אמר אביי לא מבעיה כאמר, הפסוק נכתב בדרך שלא זו אף זו, כלומר, דבר חידוש נאמר שם, לא מבעיה לא הוא צריך הפסוק להזיר, שבן האב מסית את אחיו מן האב, דסגילי, שהרי הוא שונא אותו, כי שניהם יורשים את אביהם, ואינו רוצה שאחיו יירש עמו וימעט מחלקו בירושה, ולכן עיץ ליצות רעות, ומייעץ לו יצות רעות, ובוודאי שלא ישמע לו לעבוד אלוהים אחרים, אלא הוא צריך הפסוק להזהיר, שאפילו אם יסיתו בן האם דלא סגילי שאינו שונאו, כי לא יורש עמו, שהרי זה יורש את אביו וזה יורש את אביו, ואם כן, אי מצא את אלי, יש לחשוש שמא ישמע לדברי הסתה שלו, כי אינו נזהר מעיצותיו, לכן כמה שמלה נשמענו הפסוק, במה שכתב בן אמך להזהיר שגם ממנו אסור לקבל את דברי הסתה. במשנה מבואר שאסור לאיש להתייחד עם שתי נשים, מביאה הגמרא ברייתא שלכאורה חולקת על המשנה. נעימה מתניתי נאמר שמשנתנו דלא כשיטת אבא שאול, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת מועד קטן בדף כ"ד עמוד א', לעניין קבורת ולד שמת בימים שסמוך ללידתו, כל ולד שמת בתוך 30 יום הראשונים ללידתו, יוצא בחק, נושאים אותו לקבורה בידיים תחת החק ולא במיטה, משום שאין צורך לכבדו, וכן אין צורך לקוברו בריבוי אנשים, אלא נקבר אפילו באישה אחת ושני אנשים בלבד. אבל לא מוציאים אותו לקבורה באיש אחד ושתי נשים, מכיוון שכשייצאו לקוברו מחוץ לעיר, יבואו לאיסור ייחוד, שבית הקברות שלהם היה מרוחק מן העיר. אבא שאול חולק ואומר שמותר לצאת ולקוברו אף באיש אחד ושתי נשים, ואין איסור ייחוד באופן הזה, ואם כן, משנתנו שמבואר בה שאיש אחד אסור להתייחד עם שתי נשים, חולקת על דברי אבא שאול. דוחה הגמרא ואומרת שאין הכרח לומר שמשנתנו חולקת על אבא שאול. אפילו תימה, אפילו אם נאמר שהמשנה סוברת כי אבא שאול, לא יהיה קשה, משום שדברי אבא שאול שמותר ללוותו באיש אחד ושתי נשים, זה דווקא בזמן כזה, כיוון שבשעת הנינות תבי ריצרי, בזמן שמיתו לפניו הוא נשבר ואין לו יצר הרע, ולכן מותר באותו הזמן להתייחד עם שתי נשים ואין חשש לעבירה. מבארת הגמרא את שיטת חכמים ורבנן חולקים על אבא שאול, סברי לי כרבי יצחק, סוברים כמו רבי יצחק, דאמר רבי יצחק על הפסוק במגילת איכה פרק ג' פסוק למתת, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, דורשים מכאן, מה, איזו תועלת יש לאדם בנינותו, הרי כל זמן שהוא חי צריך הוא להתגבר על יצרו, שאם לא כן יצרו יתגבר עליו ויחתיינו. שהרי אפילו בשעת הנינותו של אדם על מיתו שמוטל לפניו, יצרו מתגבר עליו, ולכן אסור להתייחד עם שתי נשים גם כשיוצאים לקבור את הנפל. ואבא שאול, מבאר את הגמרא את שיטת אבא שאול, אבא שאול הסובר שבשעת הנינותו יצרו של האדם נשבר, מבאר את הפסוק באופן שונה, כי כתיב ההוא הפסוק הזה במגילת איכה, זה במתרעם על מידותיו כתיב, לעניין מי שמתרעם ומתלונן על המאורעות שעוברים עליו, ואחי כאמר כך פירוש הפסוק, מה יתרעם על מידותיו? מה, מדוע יתלונן אדם על המאורעות שעוברים עליו? וכי גבר על חטאיו? האם צדיק הוא שלא חטא להשם? דיו חיים שנתתי לו, אף על פי שחטא, ואם כן, מה לו להתלונן? ועכשיו מבארת הגמרא מה רבנן משיבים על סברת אבא שאול, ורבנן סוברים שאפילו בזמן שליבו שבור, ואין לחשוש לאווירה, מכל מקום יש לחשוש למקרה, שיעשו את עצמם כאילו מוציאים מת וייצאו לאווירה, ולכן, באיש אחד ושתי נשים יש לחשוש לאווירה. כי ההוא מעשה דאי איתתה כאותו מעשה שהיה עם אישה, דאה ועובדה והפיקטי, שמעשה היה באישה שיצא עם תינוק החי לבית הקברות באומרה שהוא מת, ועשתה כן כדי לעבור אווירה עם האישה להחימה. ואילו תוספת בדיבור המתחיל כהאי פרשו בשם רך, שהיה מעשה באישה שהלכה על קבר בעלה, והיה שם אדם שהמלך ציווה הוא לשמור על מת התלוי על העץ, ושומר זה פיתה את האישה ועבר עם האווירה, וכשחזר ראה שהתלוי אינו שם ופחד מהמלך, שהרי לא שמר את המת כראוי, ואמרה לו האישה שיוציא את בעלה מקברו, והתלהו במקום המת. ומזה הגמרא מביאה ראיה, שאף בשעת ענינות וצער נתגבר עליה יצרה לאווירה. שנינו במשנה, אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים. מבארת הגמרא שדין זה לא נאמר בכל האנשים, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב לא שנו, מה שאמרו במשנה, שאישה מותרת להתייחד עם שני אנשים, לא אמרו, אלא בשני אנשים כשירים. אבל באנשים פרוצים, אפילו ב10 נמי לא, אפילו עם 10 אנשים אסורה להתייחד, כיוון שהם פרוצים ואינם מתביישים זה מזה. וכן אב המעשה, היה מעשה באיש את איש שרצו, לחתו אימה, והוציאו 10 אנשים פרוצים במיטה מהעיר שיחשבו שהיא מתה וקלקלו אימה. הרי שבפרוצים יש לחשוש לעבירה אף ב10 אנשים. רב יוסף מביא ראיה שפרוצים אינם מתביישים זה מזה, אמר רב יוסף, תעיד אביא לך ראיה שכן הוא הדבר שעוברי עבירה אינם מתביישים זה מזה, דמחברי ב10 וגנברי כשורה, שהרי 10 בני אדם מתחברים ביחד וגונבים קורה כבידה שצריך 10 בני אדם כדי לנוסעה, ולא מכספים מהדדי ואינם מתביישים זה מזה בגניבתם, וכמו כן, לעניין זנות, כשהם פרוצים יש לחשוש שיתחברו כולם ביחד לעבור עבירה ולא יתביישו זה מזה. מביאה הגמרא משנה מסייעת לדברי רב שייחוד אישה עם שני אנשים מותר רק אם הם כשרים. נעימה מסייע לי נאמר שיש משנה מסייעת לדברי רב שנינו במסכת סוטה בדף זין עמוד א', שאדם שאשתו נסתרה עם אחר וכינה לה, צריך להעלותה לירושלים כדי להשקוטה מי סוטה בבית המקדש, ומוסרים לו שני תלמידי חכמים שילכו עמו ועם אשתו, מפני שחוששים שמה יבוא עליה בדרך, והיא אסורה עליו עד שהיא תיבדק. ואם יבוא עליה, מה אם לא יבדקו אותה? כנאמר וניקה האיש מאבון, ולמדנו מזה שדווקא כשהאיש נקי מאבון, אז המים בודקים את אשתו. ונמצא ששם שמיים נמחק לבטלה. שרי נותנים במי סוטה מגילה שכתוב בה השם שמיים. כנאמר בפרשת סוטה, וכתב את תעלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי אמרים. מדייק את הגמרא תלמידי חכמים, אין, דווקא תלמידי חכמים מוסרים לו, אבל אין שדאלמא סתם אנשים לא, לא מוסרים לו, ואתה, משום שדווקא תלמידי חכמים מצילים מייחוד ומעבירה, כדברי רב. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שייני, שונה הדבר לגבי סוטה, טעם שונה, מה שמוסרים לו דווקא תלמידי חכמים זהו משום, דהם ידי, הם יודעים התלמידי חכמים להטרוי בי, להטרות בבעל אם ירצה לבוא עליה, ויאמרו לו שאם יבוא עליה המים לא יבדקו אותה, אבל אין הטעם משום חשש ייחוד. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין ייחוד אישה אחת עם שני אנשים. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, מה ששנינו במשנה שאישה אחת מתייחדת עם שני אנשים, לא שנו, לא נאמר היתר הזה, אלא רק בעיר, אבל בדרך אסורים הם להתייחד עד שיהיו עם 3 אנשים, שאז מותרים הם להתייחד גם בדרך. והטעם שצריך 3, משום שאם יהיו רק 2 חוששים שמה יצטרך אחד מהם להשתין בדרך, ויצטרך להתרחק מחברה, ונמצא שבזמן זה, האחד שנותר עמה מתייחד עם הערבה. מביאה הגמרא את המשנה לגבי הסוטה לסייע לדברי רב אילו. נעימה מסייע לנאמר שהמשנה מסייעת לדברי רב אילו ששנינו במשנה מוסרים לו שני תלמידי חכמים שילכו עמו ועם אשתו, מפני שחוששים שמה יבוא עליה בדרך. מדייקת הגמרא, טרי ואיו, שני התלמידי חכמים ובנוסף גם הוא, האטלטה, הרי הם שלושה, ומזה שהצריכה המשנה שלושה, משמע שרק שלושה מותרים להתייחד עמה בדרך, אבל שניים אסורים משום שהם בדרך. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, האטם שם לגבי סוטה, האטם שצריכים שני תלמידי חכמים, אינו משום שחוששים שמה בעלה יבוא עליה, אלא כי איכי דנאבי עלי סעדי, כדי שאם יבוא עליה, שניהם יבואו ויעידו בפני בית דין שבעל אשתו ולא ימחיקו שם שמיים לבטלה, ואין להוכיח מכאן שבדרך יש איסור איחוד אפילו לשניים. מביאה הגמרא מעשה לעניין דין איחוד בקשרים. רב ורב יהודה אבי כעזלי באורך היו הולכים בדרך, ואבי כעזלי היית את הקמיו, והלכה לפניהם אישה. אמר לרב לרב יהודה, דל קרח מקמי גיהינום, מהר ללכת כדי שנקדים ונעבור את האישה ולא נלך אחריה, כדי שלא נבוא לידי עבירה וניפול בגיהינום. אמר לרב יהודה לרב, ואמר ודאמר בקשרים שפיר דמי, הרי אתה אמרת ששניים קשרים מותרים להתייחד עם אישה, ואנחנו קשרים, ומדוע עלינו למהר ולהקדים את האישה? אמר לי, אמר רב לרב יהודה, מי יימר דה בקשרים כגון אנה ואת? מי אומר שהתכוונתי שאני ואתה מותרים להתייחד עם אישה, שמה איננו נחשבים לקשרים? אלא כגון מהי, כגון מי הם האנשים הקשרים שעליהם אמרתי שהם מותרים להתייחד עם אישה? כגון רבי חנילה בר פאפי וחבריו, רבי צדוק ורב כהנה שבאו לידי ניסיון ולא נכשלו. בגמרא ליל בדף למתת עמוד ב' מסופר על רב חנילה בר פאפי שבאה אישה לטוב או לזנות, ואמר לחש וכל גופו נתמלה בשכין, ואמרה היא לחש וגופו נרפא, וברח לבית מרחץ, שהיו ניזוקים ממזיקים שהיו שם, אפילו ביום, והוא ניצול ולא ניזוק. ועוד מסופר בגמרא ליל בדף מ' עמוד א', שבאה אישה לתבוע את רבי צדוק לאווירה, וכדי להינצל ממנה נכנס לתוך תנור. וכן מסופר שם בגמרא על רב כהנה שתבעתו אישה לאווירה, וכדי להינצל ממנה קפץ מן הגג, ובא אליהו הנביא ותפסו. אז לאנשים קשרים כאלו התכוון רב. מביאה הגמרא פרטי דינים נוספים בדיני ייחוד. אמר רב, מלכין מכת מרדות את האדם שעבר על איסור ייחוד ואין אוסרין על הייחוד. אישתי שנתייחדה אינה נאסרת לבעלה, כי אנחנו תולים שלא זינתה אלא רק נתייחדה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל מלכין פרשו, שאם זו אישה פנויה שנתייחדה, אין אוסרים אותה לכהונה משום זונה. אמר רב אשי, לא אמרן, לא אמרנו שמלכין מלכת מרדות, אלא רק בייחוד עם פנויה, אבל בייחוד אישתי איש לא. לא מלכים אותה כדי שלא תהיה מוציא לעז שם רע על בניה. שאם נלקה אותה, יאמרו שהיא זינתה וייצא שם שבניה ממזרים. מביאה הגמרא שמר זוטרא חולק על דברי רב אשי. מר זוטרא מלכה, היה מלכה אשת איש שנתייחדה, ובכדי שלא ייצא לעז על בניה, היה מכריז שהיא לוקה, משום שעברה על איסור איחוד ולא מחמת שזינתה. אמר לרב נחמן, מפרטיה לרב אשי, מר נמי לילקי ולהכריז, תנהג גם אתה כמר זוטרא להלקות ולהכריז, וכך לא יהיה חשש לעז על הבנים, כי כולם יידו שלקתה מחמת שנתייחדה. אמר לישיב רב אשי לרב נחמן, שעדיין יש לחשוש להוצאת לעז על בניה. שמה איקה דשמע באה ולא שמע באה, יהיה אדם שישמע שלקתה ולא ישמע את ההכרזה שלקתה רק על הייחוד, ולכן מוטב שלא להלקות ולא להכריז. מביאה הגמרת דין נוסף לעניין מלכות בעבירת זנות. אמר רב, מלכין על לא טובה השמועה. מי שיוצא עליו שמועה לא טובה שהוא עובר עבירות, מלכים אותו. ומדובר שיש רגליים לדבר או כל שאינו פוסק שהוא בעל עבירות, ובאופן זה מלכים אותו מכת מרדות, כך הרמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ד הלכה ה', שנאמר בספר שמואל א' פרק ב' פסוק כ"ד, שעלי הכהן הוכיח את בניו כשיצאו עליהם שמועות לא טובות, ואמר להם, על בניי כי לא טובה השמועה. במסכת שבת בדף נ"ה עמוד ב' מבואר שחופני ופנחס בני עלי היו עובדים במשכן שילה, והיו משאים את קורבנות הנשים שהיו באות להקריב את קיניהן אחר שהיו יולדות כדי להתאר לבעליהן, ועלי הכהן הזהירם שלא יעקבו את קורבנות הנשים, ואמר להם שכל זמן שהם מעקבים אותם מלהתאר לבעליהן, הרי זה כאילו באו על הנשים הללו. ומאמילים על בניי משמע שיש איסור לעשות מעשים ששמועתם לא טובה. כמבואר במסכת עירובין בדף צדיוו, שכל מקום שנאמר ישמר או פן ועל, אינו אלא לא תעשה. מספרת הגמרא מר זוטרא, בשעה שהיה מלכה אדם שיצא עליו שמועה לא טובה, היה מוטיב לה אפסירה על כתפי, מניח אפסר של בהמה על כתף הלוקה, ומקרי לי, והיה מקרי ללוקה פסוק זה, על בניי. הפסוק שבספר שמואל א', כדי להודיע שהוא לוקה על הלב הזה. חוזרת הגמרא להביא דיני איחוד. אמר רבא, אם בעלה של האישה שנתייחדה נמצא בעיר שהיא נמצאת בו, אין חוששים משום איסור איחוד, ומותר להתייחד עם האישה משום שהיא חוששת שהבעל יבוא ולא תבוא לידי עבירה. דין נוסף, אמר רב יוסף, בחדר שהפתח שלו פתוח לרשות הרבים, אין חוששים משום איסור ייחוד, ומותר להתייחד בו עם האישה. מביאה הגמרא מעשה להקשות על הדין שכשבעלה בעיר אין איסור ייחוד. רב ביבי איקלה לבי רב יוסף נזדמן לביתו של רב יוסף, בטר דקר החריפתה לאחר שאכלו לחם בעליית הבית וירדו רב יוסף ואשתו לבית. אמר לו רב יוסף לאנשי הבית, שקולי דרגה מיטוטי ביבי, קחו את הסולם שעומד תחת רב ביבי בין העלייה לבין הבית, כדי שרב ביבי יישאר בעלייה ולא ירד למטה ויבוא להתייחד עם אשתו של רב יוסף. מקשה הגמרא, מדוע ציווה רב יוסף לקחת את הסולם? והרי אמר רבה, באופן שבעלה של האישה המתייחדת נמצא בעיר, אין חוששים משום ייחוד. ומדוע חשש רב יוסף? והרי הוא היה עם אשתו בבית. מתרץ את הגמרא, שייני רב ביבי שונה הוא רב ביבי משום זה ששבינית אהבה היא וגייסה בי. אשתו של רב יוסף הייתה מכירה אותו ובעלת ברית לו, ולכן חשש רב יוסף מכיוון שליבה גס בו ורגילה אם הוא יכולים הם לבוא לידי עבירה. מביאה הגמרא דינים נוספים בענייני ייחוד. אמר רב כהנא, המקום שיש בו שני חדרים, האחד לפנים מהשני, אם אנשים נמצאים מבחוץ בחדר החיצוני שיש לו פתח לצאת החוצה ונשים נמצאות מבפנים, בחדר הפנימי שאין ממנו יציאה החוצה אלא דרך החדר החיצוני, אין חוששים משום ייחוד, משום שלא חוששים שמא ייכנס אחד מהאנשים לחדר הפנימי של אנשים ויתייחד עמהן, כיוון שדרכם של האנשים לצאת לחוץ ולא להיכנס לפנים. ואם אישה תיכנס לחדר החיצוני, אין חשש איסור בזה, כי אישה אחת מותרת להתייחד עם הרבה אנשים. אבל אם האנשים מבפנים בחדר הפנימי ונשים מבחוץ בחדר החיצוני, חוששים משום ייחוד ויש בזה איסור, משום שחוששים שמא איש אחד ירצה לצאת החוצה ויעבור דרך החדר החיצוני, ששם אנשים, ובדרכו יתייחד עם אנשים. הביאה הגמרא ברייתא החולקת על דינו של רב כהנא, במתנית התנא איפכא, בברייתא שנינו להפך, שכשהאנשים בחדר החיצוני ואנשים בחדר הפנימי, חוששים משום איסור ייחוד שמא ייכנס אחד מן האנשים לחדר הפנימי ויתייחד עם אנשים, וחבריו לא ירגישו שנכנס לשם. אבל כשהאנשים בחדר הפנימי ואנשים בחדר החיצוני לא חוששים משום ייחוד, מפני שאין איסור אם אחת אנשים תיכנס לחדר הפנימי עם האנשים, שהרי אין איסור להרבה הנשים להתייחד עם אישה, ואף אם אחד מהאנשים יצא לחדר החיצוני ששם אנשים, הוא חושש שאיש נוסף ייצא ויראה אותו עם אנשים ויתיירא לחתו. אמר אביי אשתא מעתה דאמר רב כהנא אחי, שכשהאנשים בחוץ ונשים בפנים אין חוששים משום ייחוד, וכשהאנשים בפנים ונשים בחוץ חוששים משום ייחוד, ותנא מתנית איפכא, ובברייתא שנינו להפך, לכן אנא נעביד לחומרה. אנחנו ננהג להחמיר ולאסור בכל האופנים, בין עם האנשים בחוץ ואנשים בפנים, ובין עם האנשים מבפנים ואנשים בחוץ. מביאה הגמרא את הנהגות האמוראים למנוע ערבוב בין אנשים לנשים כשהיו מתקבצים, הנשים ונשים לחופה או לדרשה. אביי ודייר גולפי מסדר שורות של קנקנים מחרס בין האנשים לנשים, כדי שאם ירצה אחד לעבור מכאן לשם, ישמע רעש מהקנקנים וימנע ממנו לעבור לצד השני. רבה ודייר קנה מסדר שורות של קנים בין האנשים לנשים, כדי שאם ירצה אחד לעבור לצד השני, ישמע כל הקנים וימנע ממנו לעבור לצד השני. אמר אבין, סקווה דשתה רגלה, חולשתה של השנה היא בזמן הרגל, בזמן החג, שאז מתקפצים האנשים והאנשים לשמוע את הדרשה של הרב, ומתערבים זה עם זה ומדברים יחד ונותנים עיניהם זה בזה. מביאה הגמרא מעשה בעניין ההתגברות של יצר התאווה. אנך שבויית הדעתה היא לנערדה. מעשה היה באותם שבויות שהביאום לעיר נערדה, סקינו לבי רב אמרם חסידה, העלו אותם לעליית הגג בבית רב אמרם חסידה. מפני שרב אמרם חסידה ציווה שיבדו אותם, לכן הניחו אותם בביתו. ואיש כאילו דרגה מקמיו ונטלו את הסולם שעולים בו מהבית לעלייה, כדי שלא יעלה אדם להתייחד עמהן. בעד הדק החלף אחד המיניו, כשעברה אחת מהשבויות על פני פתח העלייה, נפל נאורה באיפומה. נכנס אור גדול לבית דרך פתח העלייה, מפני שפניה היו מאירים מרוב יופיה. כשראה זאת, שקלי רב אמרם לדרגה, נטל רב אמרם סולם דלא אבו יחלין בעשרה למדליה, שלא היו יכולים אפילו 10 בני אדם להרימו מרוב כובדו, ודליה לחודי והרימו לבדו, שמרוב חשקת התאווה עזר כוח רב לישא את הסולם. וביאר הבנייהו שלא היה זה בדרך הטבע, אלא שטן סייעו ונשא עמו. סליק ואזיל הלך ועלה בסולם כדי לתבוע את אותה השבויה לאווירה, כמעט לפלגה דרגה, כשהגיע לאמצע הסולם איפסח פסק מלעלות ופיסק רגליו לעמוד על מקומו כדי להתגבר על יצרו ולהימנע מלעלות לעלייה. רמה קלה הרים קול וצעק, נורה בי אמרם, פרצה אש בביתו של אמרם, כדי שיבואו בני השכונה לחבות את הדליקה, ומחמת הבושה יתגבר על יצרו ולא יעבור את האווירה. לשם הכל זעקותיו עתו רבנן הגיעו חכמים לביתו כדי לחבות את הדליקה, אבל כשראו שלא פרצה כל שריפה הבינו שקרה להם כדי לנצל מהאווירה. אמרו לרבנן לרב אמרם, כסיף תינן, ביישת אותנו שיאמרו שתלמידי חכמים מתאבים לאווירה. אמר לו רב אמרם לחכמים, מוטב תיקספו בי אמרם באלמה עדיין, עדיף שתתביישו בעולם הזה ולא תיקספו מיני לאלמה דעתי. ולא תעברו עבירה ותתביישו בעולם הבא. לאחר מעשה זה, כשראה רב עמרם הדייחן צדיק כמוהו יכול להגיע, אשבי השביע רב עמרם את היצר הרע דאינפק מיני שייצא ממנו. ואומר המערשה, בשבועה זו גרם רב עמרם חסידה לעצמו להתגבר על השטן, כמו שהשביע בועז את השטן שלא יחתיינו כשבא רות אליו בחצות הלילה, כמבואר במדרש בויקרא רבה. נפק מיני יצא ממנו היצר הרע, והיה נראה כי עמוד הדנורה כמו עמוד של אש. אמר לי רב עמרם ליצר הרע, חזי ראה, דעת נורה ואנה ביסרה, אתה עשוי מאש ואני עשוי מבשר. ואנה עדיף נמינך ואני עדיף ממך, שהרי ניצחתי אותך בזה שהתגברתי עליך, ואף על פי שהדרך היא שהאש שורפת את הבשר. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין יצר התאווה. רבי מאיר, אב המתלוצץ בעוברי עבירה, היה רגיל להתלוצץ ולזלזל באנשים שיש להם תאווה ליצרם, והיה אומר שאם היו רוצים להתגבר על היצר היו מצליחים. יום אחד, יום אחד, ידמלי שטן כאיתתא, נדמה לו השטן כאישה עומדת באח גיסא דנהרא מעברו השני של הנהר, ולא אבי מברה, ולא היה שם מעבורת ספינה לעבור לצד השני של הנהר. נקת מצרה וכעבר, אחז רבי מאיר בחבל שהיה מתוח משני צידי הנהר, והתחיל לעבור את הנהר כדי להגיע למה שהיה נראה לו כאישה. כמעט הפלגה מצרה, כאשר הגיע לחצי הנהר שווקי, אז אבו היצר כבר לא התאווה לעבירה. אמר השטן לרבי מאיר, אילב, כמחריזה ברקיע, אם לא שהיו מחריזים ברקיע, היזהרו ברבי מאיר ותורתו, לא הייתי עוזב אותך ושוויתי לדמך תרתי מאי, והייתי גורם שתהיה שווה כשתי מאות כסף, כלומר שהייתי מצליח להכשיל אותך באווירה, וממילא לא היית שווה כמעלתך היום. ואף שהיצר הרע שולט באנשים גדולים יותר מבקטנים, שהרי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כאמור במסכת סוכה בדף נון ב', בכל זאת אומר המערשה, לומדי התורה ניצלים מהיצר בזכות תורתם, כמו שאמרו במסכת סוטה בדף חפה א', שהתורה מגינה מהאיסורים ומצילה מיצר הרע. ומוסיף עיון יעקב, ומכיוון שרבי מאיר ורבי עקיב היו בני גאירים, לא הייתה להם זכות אבות שתציל אותם מהיצר, ולכן נזקקו לזכות תורתם שתציל אותם. ומביאה הגמרא מעשה דומה שהיה עם רבי עקיבא. רבי עקיבא ומתלוצץ בעוברי עבירה, היה רגיל להתלוצץ ולזלזל באנשים שיש להם תאווה ליצרם, והיה אומר שאם היו רוצים להתגבר על היצר היו מצליחים. יום אחד ידמה לשטן כי איתתה בריש דקלה, נדמה לו השטן כאישה שנמצאת בראש הדקל, והדקל הוא עץ שקשה לטפס עליו, ולכן לשם עלה השטן כדי שיהיה קשה על רבי עקיבא לעלות לשם. נקטה לדקלה, אחז רבי עקיבא בדקל וכסה לי כבאזיל, והחל לטפס ולעלות לראש הדקל כדי להגיע למה שהיה נראה לו כאישה. כמעט לפלגה דדקלה, כשהגיע בטיפוסו לחצי הדקל שווקי, אז עבו היצר וכבר לא התאווה לאווירה. אמר השטן לרבי עקיבא, אילב דמחריזה ברקיע, אם לא שהיו מחריזים ברקיע, היזהרו ברבי עקיבא ותורתו, לא הייתי עוזב אותך. ושבית אל אדם אכתרת מאי, והייתי גורם שתהיה שווה כשתי מאות כסף, כלומר, שהייתי מצליח להכשיל אותך באווירה, וממילא לא היית שווה כמעלתך היום. וממשיכה הגמרא ומביאה מעשים נוספים על התגרות השטן באמוראים. פליימו, שם של המורה, ורגיל למימר כל יום, היה רגיל לומר בכל יום, גירה בעיני דה שטן, יבואו חיצים בעיני השטן ויבטלוהו. ואומר המערשה, כילל את השטן דווקא בעיניו, מפני שמראה עין הוא הגורם לאדם לחטוא בעריות, כמו שמצינו במעשים שהובאו לעיל, שמראה עין כמעט גרם לתנאים לחטוא. ועוד אומר עיון יעקב, שעיקר כוח הסטת השטן הוא בעיניו, כמו שמצינו במסכת סנהדרין בדף סמך דלת, שכשחכמי ישראל סימאו את עיני היצר הרע, הועיל דבר זה שלא יתגרה אדם בקרובותיו. אז פלי מואב ורגיל למימר כל יום, היה רגיל לומר בכל יום, גירה בעין עדי שטן, יבואו חיצים בעיני השטן ויבטלו, והיה אומר זאת כדי לדחותו מעליו. יום אחד, יום אחד, מעל ליום עדי כיפור היה, והיה זה בערב יום הכיפורים. וביום זה חשש השטן ממנו ביותר מכמה טעמים. א', משום שביום הכיפורים היה יכול פליימו השרוי בתענית לפעול כנגדו ביותר. ב', מחמת עצם קדושת היום היה ירא. ג', כיוון שפליימו היה אומר כן בכל יום אחר התפילה, נמצא שביום רגיל היה אומר כן שלוש פעמים ביום. וביום הכיפורים אמר חמש פעמים, שמתפלל גם מוסף ונעילה, ולכן ירה ממנו. ודלת, משום שביום הכיפורים אין כוח לשטן להסתין, והמזל שלו אינו בתוקפו, כך מסביר הבן יהוידע. אז בערב יום הכיפורים ידמלי, התגלה לו השטן לפליימו כעניי, כדמות עני. אתה קרא הבבה, קרא אני בפתח הבית וביקש צדקה. הפיקו לי ריפתא, הוציאו לו בני הבית לכם לאכול, אמר לי השטן לפליימו, יומא כי העידנה, יום חשוב כמו היום שהוא ערב יום הכיפורים, כולי אלמא גבי ואנה אבראי, כולם אוכלים בתוך הבית ורק אני בחוץ, והוא רצה לגרום בזה שפליימו יכניסו לביתו, איילי, הכניסו פליימו לביתו, הוא קריבו לריפתא, והניחו לפניו לכם לאכול, אבל לא הושיבו עם כל בני הבית, אלא הושיבו לבדו. אמר לי, אמר השטן לפליימו, יומא כי העידנה, יום חשוב כמו היום שהוא ערב יום הכיפורים, כולי אלמא, עתקה ואנה לחודאי, כולם יושבים ליד השולחן. ורק אני יושב לבדי, עטיו, עוטבו, עטקה, הביאו והושיבו על יד השולחן יחד עם בני הבית. אבי יתיב היה השטן יושב, מילי נפשי שכיני וקיבי עלי, וממלא את עצמו בשכין ופצעים המלאים במוגלה ואבקה אבית בי, מילי דמייס, והיה עושה בעצמו מעשים מאוסים. נגע והתעסק עם פצעה והמאיס בזה את פליימו ובני ביתו. אמרו לי בני הבית לשטן, טיב שפיר, שף כהוגן, אל תמאיס אותנו במעשיך. אמר לי, אמר השטן, אבו לי קסה, מזגו לי כוס, יאבו לי קסה, נתנו לו כוס, איכמר, השתעל ושדה בי כיחו. השליך לתוך הכוס את ליחתו שהוציא מהריאה, שראו זאת בני הבית, נחרו בי, גערו בו שקה אומית, עשה השטן את עצמו כמת. שמעו בני הבית דאבר כאמרי, שיצא קול בחוצות העיר, שהיו אומרים פליימו קטל גברה, פליימו קטל גברה, פליימו הרג אדם, פליימו הרג אדם. ורשי אומר, באמת לא היה שום קול בחוץ, אלא השמיעו להם את הקול הזה. וגם את הדבר הזה עשה השטן, כדי להפחיד את פליימו, אומרים הרשש והיעבץ. ארק ברח פליימו מחמת שפחד מהמלכות שיהרגו, וטש הנפש בבית הכיסא והתחבא בבית הכיסא שמחוץ לעיר. אז על בטרי הלך השטן אחריו, נפל קמי, נפל לפני פליימו ועשה את עצמו שוב כמת, והיה פליימו מצטער. ופליימו הצטער משום שחשב שעתה אדם אחר שהוא נופל לפניו מת. ונצטער כי לא ידע מדוע מת אדם זה, או שפליימו חשב שאותו אדם לא מת בביתו ורק כאן הלך אחריו ומת, ומזה נצטער ביותר, כך מסביר המהרש"א. ואילו עיון יעקב פירש, היה נדמה לפליימו כאילו האדם שמת עומד לפניו כדרך הרוצחים שתמיד עומדת בפניהם דמות הנרצח, ולכן נצטער. כי דחז ידע ומצטער, כאשר ראה השטן שפליימו מצטער, גלי לנפשי גילה הוא שהוא שטן ולא אדם. אמר לי השטן לפליימו, מה איתה, מה אמרת אחי, מדוע אתה רגיל לומר עליי, גירה בעינה דה שטן שזו כללה עליי? אמר לו פליימו, ואלה, איכי אימה, אם כן, איך אתפלל מעתה כדי שלא תחתייני? אמר לי, ישיב לו השטן, לי ממר, רחמנה נגער בי בשטן. התפלל שהקדוש ברוך הוא יגער בשטן. ומשפט זה אינו כללה, ומצינו שאף הצדיקים אמרו כן, אומר המהרש"א. אומר רבן יהוידע, נתרצה השטן במשפט הזה, משום שגם בפסוק נאמר, יגער השם בך השטן, בספר זכריה פרק ג' פסוק ב'. והקוראים במקרא רגילים לומר את הפסוק הזה, ולכן לא הקפיד בזה. ועוד, משום שהגערה אינה כללה לעצם קיומו של השטן, אלא היא מניעה שלא יתגרה בנו השטן. עכשיו מביאה הגמרא מעשה מעניין התפילה להינצל מהיצר הרע. רבחיה ברשי, אבא רגיל כל עידן דאבא נפה לאפה, היה רגיל בכל פעם כשהיה נופל על פניו באמירת תחנון, אבא אמר, היה אומר הרחמן יצילנו מיצר הרע. ולמרות שבמסרת ברכות בדף למד ג' עמוד ב' מבואר שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מכל מקום בוודאי שהתפילה מועילה, כי הבא להתאר מסיים אותו, אומר המהרש"א. יום אחד, יום אחד, שמעתינו דביתו, שמע אותו אשתו שאמר כן, את התפילה הזו, אמרה, מכדה הקמה שנה דפריש לי מיני, הרי כבר כמה שנים שהוא פורש ממני מחמת זקנה. ואם כן, מה הייתה מה כאמר אחי, מדוע הוא אומר כן, הרי אין לו יצר הרע, ומה לא להתפלל על זה? ואף שאפשר לפרש שהתכוון ליצר הרע של שער עבירות, מכל מקום עיקר יצר הרע הוא בעריות, וכשבטל ממנו יצר זה, בטל היצר אף משער העבירות, אומר היעבץ. ולכן עשתה מעשה לבודקו מיצר הרע. יום אחד, אבק הגריס בגינטי קישטי נפשה. יום אחד כאשר היה רפחיה ברשי עוסק בלימודו בגינתו, קישטה את עצמה בתכשיטים ופסמים, וחלפה ותניה קמי, עברה לפניו ושוב חזרה ועברה לפניו. כשרפחיה ברשי שם ליבו שעוברת לידו אישה, אמר לה, מן את, מי את? אמרה לו אשתו, אנה, חרוטה. אני חרוטה, השם של זונה ידועה בעיר. והערוך גרס חדוותה, כלומר שהוא רמז לשמחת נישואין, שאמרה לו שהיא קלה ליום אחד. דאדרה מיומה שחזרתי היום לכאן. תבעה רפחיה ברשי לעבירה. אמרה לי, אמרה לו אשתו, הייתי נעלי לאח רומנה דריש צוצית, תעווה לי את הפרי שבענף, שבראש הדקל. שבר קפץ רפחיה ברשי אז על הייתה נעלה, הלך והביא לה את הפרי מראש הדקל, כי אתה לביתה כאשר בא רפחיה ברשי לביתו, אבקה שגרה דביתו תנורה, הייתה אשתו מסיקה את התנור. סליק עלה וקייתי בגבי והתיישב בתוך התנור כדי שימות. אמרה לי, אמרה לו אשתו, מה היה, מה זה המעשה שאתה עושה, מדוע נכנסת לתנור? אמר לה רבחיה ברשי לאשתו, אחי ואחי אב המעשה, כך וכך היה המעשה שחטא עם הזונה. אמרה לי, אמרה לו אשתו, אנה אבי, לא הייתה זו חרותה, אלא אני הייתי אישה זו ולא היה זה חטא. לא אשגח בי, לא השגיח הפכי הברשי בדברי אשתו כי לא האמין לה. עד היאבה לסימני, עד שנתנה לו סימנים שאכן הייתה זאת אי, ואז האמין לה. ועדיין לא נחה דעתו של רפחי הברשי, אמר לה רפחי הברשי, אנא מיה לאיסור היקווני, אף שזועת היית, מכל מקום אני התכוונתי במעשיי לאיסור, שהרי לא ידעתי שזועת, ולכן אף שלא עלתה בידי כפי מחשבתי, אני צריך כפרה על מה שעשיתי, על מה שרציתי לעבור איסור, וכל ימיו של אותו צדיק של רפחי הברשי היה מתענה משום שסבר, שהוא צריך כפרה, עד שלבסוף מת באותה מיטה מתוך עינוי. והבן יוידע מבאר שלא הייתה בתנור להבה שיישרף אלא רק מעט אש בקרקע התנור, ונכנס לתנור משום שרצה שיקבור רגליו, ועשה כן לצייר את עצמו במידה כנגד מידה, שמחמד שהגביע רגליו לצורך הטיפוס על הדקל, לכן ייסר את עצמו ברגליו ולא נתרפא, עד שמת בצער הקביעה. מביאה הגמרא ברייתא אומרת שאדם צריך כפרה אף על כוונה של עבירה בלא שיעשה מעשה עבירה. דתניא שנינו בברייתא על מה שנאמר בפסוק לעניין אישה שנדרה נדר ובעלה איפר לה, ספר במדבר פרק למד פסוק י' ג', אישה הפירם, והשם יסלח לה. מבררת הברייתא, במאה כתוב מדבר, הרי בעלה כבר הפר לה את הנדר, ומדוע צריכה כפרה? משיבה הברייתא, פסוק מדבר באישה שנדרה בנזיר, קיבלה על עצמה נזירות ושמע בעלה את נדרה והפר לה את הנדר, וממילא היא מותרת בכל איסורי הנזיר, והיא האישה לא ידעה שהפר לה בעלה, והייתה שותה יין ומתאמה למיתים, שדברים אלו אסורים על הנזיר, והיא במעשה הנתכוונה לאיסור, שהרי לדעתה היא עדיין נזירה. משמעינו הפסוק שהיא צריכה כפרה על מעשיה, כיוון שבשעת שתייתה את היין ותומתה למיתים, התכוונה לאיסור, אף שבאמת לא היה בזה איסור, כי בעלה הפר לה. אומר העיון יעקב, אף שהקדוש ברוך הוא אינו מצרף מחשבה רעה למעשה, ואינו מעניש על המחשבה בלבד, מכל מקום, כאן, שלפי דעתה עשתה מעשה בפועל, מצרפים מחשבה למעשה. רבן יהוידע ביאר שתמיד אין הקדוש ברוך הוא מעניש על המחשבה, כי אולי יחזור בו האדם ולא יעשה את העבירה. אבל כאן שעשתה מעשה מכוח מחשבתה, היא הוכיחה בזה שלא הייתה חוזרת בה, ולכן הענשת על המחשבה. ועוד הוא אומר, הבן יוידע שאומנם, אין הקדוש ברוך הוא מעניש על מחשבה להביא על האדם איסורים, אבל מכל מקום סליחה וכפרה, צריך גם על המחשבה בלבד. מספרת הגמרא רבי עקיבא, כי אב אמתי לה היא פסוקה, כשהיה מגיע בלימודו לפסוק הזה, שלמדנו אישה אפירם והשם יסלח לה ובכי, היה בוכה. אמר, ומה אם מי שנתכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו לאכול בשר תלה שהוא מותר, והיינו, שנתכוון לאיסור ולא עשה את האיסור, כמו האישה הזו שהתכוונה במעשה לדבר איסור ולא עלה בידה כי בעלה אפר לה, ואף על פי כן אמרה תורה שאישה זו צריכה כפרה וסליחה, אם כן מי שנתכוון לאכול בשר חזיר, שגם מחשבתו הייתה לאיסור ועלה בידו בשר חזיר ונמצא שאף עשה את מעשה האיסור, על אחת כמה וכמה בוודאי ובוודאי שהוא צריך כפרה וסליחה. ומביאה הגמרא דרשה מעין זו על פסוק אחר, כיוצא בדבר כי אין הדרשה הקודמת אתה אומר, דורש גם לעניין השם תלוי. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' ז' ולא ידע, ואשם ונשא עוונו, שאדם שעשה בשוגג מעשה שהוא בספק איסור כרת, כגון שאכל חתיכה, שהיא ספק שומן, ספק חלב, ואחר כך נתברר לו, שעשה מעשה של ספק עבירה, צריך להביא קורבן אשם תלוי. ואף כאן כשהיה רבי עקיבא מגיע בלימודו לפסוק זה היה בוכה ואומר, ומה אם מי שנתכוון לאכול שומן שהוא דבר המותר באכילה, ועלה בידו לאכול חלב שהוא דבר האסור באכילה, אמרה התורה, ולא ידע ואשם ונשא עוונו, וצריך להביא קורבן אף שלא התכוון כלל לאיסור, אם כן מי שנתכוון לאכול חלב ועלה בידו חלב, ונמצא שגם מחשבתו הייתה לאיסור וגם עשה מעשה איסור על אחת כמה וכמה, בוודאי ובוודאי שהוא צריך כפרה וסליחה. מסיימת הגמרא את העניין הזה, איסי בן יהודה אומר מה שאמרה התורה, ולא ידע ואשם ונשא עוונו, ולמדנו שאף חטא בלא ידיעה הוא חטא וצריך כפרה, על דבר זה ידבו כל הדובים, כל מי שראוי ומבין להצטער, יצטער על הדבר הזה שיש עוון גם אם לא התכוון לאיסור. ואומר החתם סופר שהכוונה שאף הצדיקים יתפסו במה שלא מיחו ברשעים, ואף שהרשעים לא היו שומעים להם, מכל מקום הצדיקים לא ידעו שלא ישמעו להם, והיה להם למחות. ועל זה גם הם לוקים, וזהו ידבו כל הדובים לרבות את הצדיקים. ואומר תוסת רבינו פרץ, הרמז לכך שידבו זה ראשי תיבות, ידע ואשם ונשא עוונו. שנינו במשנה לאל בדף פי עמוד ב' מתייחד אדם עם אמו או עם ביתו ולא חוששים שיבואו לידי עבירה, דנה הגמרא בדיני ייחוד עם קרובות, אמר רב יהודה אמר רב עשי, מתייחד אדם עם אחותו לפרקים ולא באופן קבוע, ושונה הדין לעניין אמו וביתו שדר עם אמו ועם ביתו אפילו באופן קבוע ולא חוששים שיבואו לידי עבירה, כיוון שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר של הריות מקרובות. כי אמרה כמי דשמואל, כאשר אמר רב יהודה דין זה לפני שמואל, אמר לו שאין הדין כן, אלא אסור להתייחד עם כל העריות שבתורה, כגון אחותו, אמו וביתו, ואפילו עם בהמה אסור אדם להתייחד. מקשה הגמרא על דברי שמואל ממשנתנו, תנן, שנינו במשנתנו, מתייחד אדם עם אמו ועם ביתו, ואין חשש שיבואו לידי עבירה וישן עמהם, הבן הקטן עם אמו והבת הקטנה עם אביה אפילו בקירוב בשר, כשבשרם נוגע זה בזה ולא חוששים שיבואו לידי עבירה, ותיופתא דשמואל. קשה על דברי שמואל שלפי שמואל אסור, אפילו להתייחד עם ביתו, ובמשנה מבואר שמותרים אפילו לישן בקירוב בשר, ואין חשש לעבירה. משיבה הגמרא אמר לך שמואל, ולטעמך, ולשיטתך אתה מקשה שאתה סובר שמותר להתייחד עם האריות כגון אחותו, אמו וביתו, יהיה קשה, מעד דתניא מהברייתא ששנינו בה, אחותו וחמותו הם אשתו ושאר כל האריות שבתורה אין אדם מתייחד עמהם, אלא רק באופן שיש עדים שעומדים שם, ומבואר שבעדים אין, דווקא באופן שיש שם עדים מותר להתייחד, אבל שלא בעדים לא, לא נאמר היתר ויהיה אסור להתייחד, ואיך אתה המקשה סובר שמותר להתייחד עם קרובות בכל האופנים ואפילו בלא עדים? מיישבת הגמרא את הסתירה בין המשנה לברייתא ואומרת אלא תנאי, מוכרחים לומר שאכן יש בזה מחלוקת תנאים האם מותר לאדם להתייחד עם קרובותיו כביתו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת הסוברת שאסור להתייחד עם קרובות כביתו ואימו, דתניא. שנינו בברייתא אמר רבי מאיר לאנשי ביתו, היזהרו בי מפני ביתי, שימו לבכם להיות עמי כאשר אני נמצא עם ביתי שלא אתייחד עמה. ואומר המקנה שרבי מאיר הזיר בביתו רק מדרבנן ולא מדאורייתא, שהרי לאל בדף פי עמוד ב' הגמרא לומדת מכי שיתך שמותר להתייחד עמהן. וכן אמר רבי טרפון לאנשי ביתו, היזהרו בי מפני קלתי, שימו לבכם להיות עמי כאשר אני נמצא עם קלתי שלא אתייחד עמה. מספר את הגמרא, לגלג עליו אותו תלמיד אחד מתלמידיו של רבי טרפון על הנהגתו בחומרה זו. אמר רבי אבאו, משום רבי חנינה בן גמליאל, לא היו ימים מועטים, לא עברו ימים מועטים מאותו זמן שלגלג עליו התלמיד, עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו ועבר עם העבירה. הרי שצריך להיזהר שלא להתייחד עם קרובותיו. מביאה הגמרא מעשים בעניין ייחודים בהמה. לאיל הביאה הגמרא את דברי שמואל שאמר שאסור להתייחד אפילו עם בהמה. מספרת הגמרא, אביי מכללי מכולא דברא, כשהיה הולך ללמוד לבדו בשדה היה מגרש את הבהמות מהשדה כדי שלא יבוא להתייחד עמהן. וכן רב ששת מעבר למצרה היה נוהג להעביר את הבהמות לעבר השני של השדה כדי שלא יבואו להתייחד עמהן. מספר את הגמרא, רב חנן מן הארדה איקלה הזדמן לרב כהנא לפום נערה בשפת הנער חזי, ראה רב חנן את רב כהנא דייתי וכגרס וקיימה בהמה קמי, שהיה יושב ולומד והייתה בהמה עומדת לפניו. אמר לרב חנן לרב כהנא, האם לא סבר למר, האם אתה רב כהנא לא סובר שאסור להתייחד אפילו עם בהמה, ומדוע לא סילקת את הבהמה אלא נשארת להתייחד עמה? אמר להישיב רב כהנא לרב חנן, לא ודעתי, לא שמתי לב לכך שעמדה כאן בהמה, מחמת שהייתי שקוע בלימודי. ואומרים תוספות, דין זה של ייחוד עם בהמה הוא רק חומרה, שהרי ישראל לא נחשדו על משכב בהמה כמפואר לקמן בדף פי בית עמוד א'. חוזרת הגמרא לעיקר דיני ייחוד. אמר רב, המתייחד אדם עם שתי יבמות, שתי נשים שאינן קרובות הנשואות לשני אחים, וכן מתייחד עם שתי צרות, שתי נשים הנשואות לאותו איש, וכן מתייחד עם אישה וחמותה, אם בעלה, וכן מתייחד עם אישה ובת בעלה שנולדה לו מאישה אחרת, שכל הנשים האלו שונות זו לזו. ואחת לא תחפה על חברתה להגן עליה, אלא אדרה בתלך ותספר עליה את קלונה, וממילא אין חשש לעבירה כששתיהן ביחד. וכן מתייחד עם אישה ותינוקת שיודעת טעם ביה ואין מוסרת את עצמה לביה. והיינו משום שהיא מבינה את עניין הביה ותדע לספר בחוץ אם ראתה מעשה ביה, אבל אינה גדולה כל כך ואין לה יצר להתפתות לביה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם בנו וביתו יגדילו, זה הבן ישן בכסותו עם אמו והבת ישנה בכסותה עם אביה. מבררת הגמרא, וכמה הוא שיעור זה של יגדילו? משיבה הגמרא, אמר רב אדבר רב עזה, אמר רב אסי, תינוקת עד שהיא בת 9 שנים ויום אחד מותרת לישן עם אביה בקירוב בשר ולאחר מכן אסורה, ותינוק עד שהוא בן 12 שנה ויום אחד מותר לישן עם אמו בקירוב בשר ולאחר מכן אסור. איקא דאמרי, יש אומרים תינוקת עד שהיא בת 12 שנה ויום אחד מותרת לישן עם אביה בקירוב בשר, ותינוק עד שהוא בן 13 שנה ויום אחד מותר לישון עם אמו. וזה וזה, בין לפי השיטה הראשונה ובין לפי השיטה השנייה, מותר לישן עם ביתו, רק עד שיעור זה שהוא כדי שיהיו, כפי שנאמר, בספר יחזקאל פרק ט"ז, פסוק ז', שדיים נכונו ושערך צימח. היינו, שהביאה סימני גדלות, כיוון שכשהבת הביאה סימנים אילו של גדילת השדיים וצמיחת השיער, הרי זה סימן שכבר גדולה ולפיכך אסור לישן עמה. אלא שלפי הלשון הראשון אם הביאה סימנים כשהיא בת 9 שנים ויום אחד הרי היא גדולה, ולפי הלשון השני אם הביאה סימנים כשהיא פחותה מבת 12 שנים ויום אחד, אין זה סימנים אלא שומה. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין שינה עם ביתו. אמר רף רם בר פפא, אמר רף חיסדא, מה ששנינו שמותר אדם לישן עם ביתו בקירוב בשר, לא שנו, לא אמרנו את היתר הזה, אלא רק בבת כזו שינה בו שינה מתביישת לעמוד לפניו ערומה, אבל אם ביתו בושה לעמוד לפניו אירומה, ארום בלשון הגמרא, אסור לאב לישן עמה בקירוב בשר. שואלת הגמרא, מה איתה, מה הוא טעם השיעור הזה? משיבה הגמרא שכאשר היא מתביישת ביותה אירומה, הרי זה סימן שיצר אלבשה, יצר העריות נכנס בה, והיא כבר מבינה שאין זה מעשה צנוע לישן עם אביה בקירוב בשר. מספרת הגמרא, רב אחא בר אבא איקלה הזדמן לבי רב חסדא חתני, לבי רב חסדא חתנו שקלי לבת ברתי, נטל רב אחא בר אבא את נכדתו עוטבה בכנפי או שיבה בחיקו, שישן עמה בקירוב בשר. אמר לי רב חסדא, לא סבר למר, האם לא סובר רב אחא בר אבא דמיקצ'ה? האם אדוני אינו יודע שהיא מקודשת ויש להתרחק מאשת איש? אומר הבנייהו שנהגו המאורסות שעונדות טבעת בידיהן, ומזה היה לו לדעת שהיא מקודשת. אמר לי, ישיב רב אחא בר אבא לרב חסדא, איך קידשת אותה בקטנותה, והרי עברת לך עדי רב, עברת על דברי רב, דאמר רב יהודה אמר רב איתימה, ויש אומרים שרבי אלעזר אמר דין זה, שאסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדיל, ותאמר בפלוני אני רוצה להתקדש לו, ואיך קידשת אותה בעודה קטנה? השיב רב חסדא, מר, אתה רב אחא בר אבא נמי, גם כן עבר ליד שמואל, עברת על דין שאמר שמואל, דאמר שמואל אין משתמשים באישה, כדי שלא תתרגל להיות בין אנשים, ואיך נשתמשת בביתי הקטנה שהושבת אותה בחיקך? אמר לרב אחא בר אבא, אנא כאידך דשמואל סבירה לי, אני סובר כממרה אחרת של שמואל. דאמר שמואל, הכל לשם שמיים, דין זה שאסור להשתמש באישה לא נאמר, אלא רק שעושה כן לצורך חיבה של אישות. אבל מה שאני הושבתי את נכדתי אצלי, לא היה זה אלא לשם שמיים, לחיבה של קורבה, כדי לעשות נחת רוח לאימה שאני מחבב את ביתה, שהיא נכדתי ולא לחיבת אישות, ובאופן זה לא אסר שמואל. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראה, הגענו למשנה, הלפני האחרונה במסכת קידושין, משנה מצויה בשורה הראשונה בדף פי ב', עמוד א', הדף החותם את המסכת. המשנה ממשיכה בדיני הרחקה מהריות באנשים ואופנים מסוימים. אומרת המשנה, לא ילמד, ולשיטת התוספות צריך לגרוס את הניקוד, לא ילמד. אדם רווק שאינו נשוי סופרים, לא ירגיל את עצמו להיות מלמד תינוקות של בית רבן, ורק להרגיל עצמו בזה אסור, אבל ללמד באקראי מותר, וכן לא תלמד אישה סופרים, לא תרגיל את עצמה ללמד תינוקות של בית רבן. רבי אלעזר אומר, אף מי שאין לו אישה אמו אלא במקום אחר, לא ילמד סופרים. רבי יהודה אומר, לא יראה רווק בהמה משום חשש שיתווה לאווירה עם הבהמה, וכן לא ישנו שני רווקים בתלית בבגד אחד, משום החשש שמה יבואו לידי משקף זכור. וחכמים חולקים על רבי יהודה ומתירים לרווק לראות בהמה, וכן לשני רווקים לישון בתלית אחת, משום שישראל לא נחשדו על משקף זכור ובהמה. זוהי המשנה שלנו, הלפני האחרונה במסכת קידושין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעם הדין הראשון במשנה, שלא ילמד רווק או לא ילמד רווק תינוקות. מבארת הגמרא מה היא טעמה? למה שלא ילמד רווק תינוקות? אילא אם האם נאמר שתם האיסור משום ינוקה שחוששים שהרווק יבוא למשקף זכור עם התינוקות שמלמד? אין לומר כך שהרי והתניא שנינו בברייתא לגבי הדין של רבי יהודה הסובר, ששני רווקים לא ישנו בתלית אחת, שרבנן חלקו עליו ואמרו לו לרבי יהודה, שאין איסור בדבר משום שלא נחשדו ישראל לעבור על משקף זכור, וכן לא נחשדו ישראל על משקף עם הבהמה, ואם כן, אין הטעם משום חשש שיעבור על משקף זכור עם התינוקות, אלא מבארת הגמרא הטעם שרווק לא ילמד תינוקות משום אם אתא דינוקי, שאימותיהם של התינוקות מצויות אצל המלמד מאחר שמביאות את בניהם לבית הספר, ויש לחוש שהרווק יתגרה בהן, ומה שאישה לא תלמד תינוקות הטעם משום אבת הדינוקי. מחמת שחוששים על אבות התינוקות כשמביאים את בניהם לבית הספר, יבואו לעבירה עמה. שנינו במשנה רבי אלעזר אומר, אף מי שאין לו אישה לא ילמד סופרים. איבאי לא הסתפקו בני הישיבה באיזה אופן עשה רבי אלעזר, ומה הוסיף על דברי תנא קמא, שכבר אמר שמי שאין לו אישה לא ילמד סופרים. האם הכוונה של רבי אליעזר לאסור ללמד סופרים הוא על מי שאין לו אישה עכשיו כלל, ואף כשהייתה לו בעבר אישה ומתה אסור ללמד, ובזו הוסיף על תנא קמא שעשה רק באופן שלא נשא אישה מימיו, או דילמה הוא שם הכוונת רבי אלעזר לאסור באופן שהוא נשוי, אלא שאינה שרויה אצלו, אשתו אינה נמצאת עמו עכשיו, ובזו הוסיף איסור על תנא קמא שהתיר בזה, אבל במי שאין לו אישה, אף אם הייתה לו ומתה, לכולי עלמא אסור. מביאה הגמרא ראיה מהברייתא לפשוט את הספק, תשמע ובו ושמע ראיה, שנינו בברית אף מי שיש לו אישה ואינה שרויה אצלו, אינה נמצאת עמו, לא ילמד סופרים. ואם כן מפורש בברית הזו שהאיסור נאמר גם על מי שיש לו אישה אלא שאינה נמצאת עמו. ועוד שנינו במשנה רבי יהודה אומר, לא יראה רווק בהמה ולא ישנו שני רווקים בתלית אחת, לחכמים עתירים. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את הטעם של חכמים. תניא שנינו בברייתא אמרו לו חכמים לרבי יהודה, הטעם שאנחנו מתירים לשני רווקים לישן בטלית אחת, משום שלא נחשדו ישראל לעבור על איסור משקף זכור, והטעם שאנו מתירים לרווק לרעות בהמה, משום שלא נחשדו ישראל לעבור על איסור זה לשכב עם הבהמה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון במסכת קידושין על העודף פי א', עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מלכים אשת איש שנתייחדה? שאלה שנייה, באילו בית אופנים אין לחוש לאיחוד? שאלה שלישית, בבית חדרים ממתי אין חשש איחוד? כשהאנשים בפנימי או כשהם בחיצון? שאלה רביעית, במה נחלקו? תנא קמא ורבי שמעון. שאלה חמישית, האם מותר באיחוד עם אמו? והשאלה האחרונה, דף פי א', אם אילו זוגות של נשים מותר להתייחד? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בתלמוד תורתנו בדף פי א', הדף הלפני האחרון במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. אוחזים אנו במסכת יבמות אשר בסדר נשים, המסכת הפותחת את סדר נשים, פרק ג' משנה ה'. המשנה מביאה מחלוקת תנאים בעניין תוקפו של המאמר דהיינו מעשה הקידושין, קידושי כסף מדרבנן שעושה יבם ביבימתו. אומרת המשנה, שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות ואחד הוא מופנה, פנוי, בלא אישה, מת אחד מבעלי אחיות בלא בנים, ועשה באח המופנה מאמר ואחר כך מת גם אחיו השני בלא בנים, נמצא עכשיו שאשת האח השני נופלת לאיבום לפני האח המופנה, הפנוי, לאחר שעשה מאמר באחותה אשת האח הראשון. בית שמאי אומרים, אשתו של האח המופנה, דהיינו אשת האח הראשון, שעשה בה המופנה מאמר, נשארת אמו ועלה, ואחרת אשת האח השני, תייצא מזיקת האיבום משום אחות אישה. לדעת בית שמאי מועיל המאמר לקנות את היבמה כאשת איש מן התורה, ולפיכך נחשבת אחותה עליו כערבה ופטורה מאיבום וחליצה. ובית הלל אומרים, הוציא את אשתו שעשה בה מאמר בגט ובחליצה, ואת אשת אחיו ואשת האח השני בחליצה, שכן אין המאמר מועיל מן התורה, ונמצא ששתיהן זקוקות לאיבום, ונוסרות זו את זו כדין אחות זקוקתו. לפיכך הוא צריך לחלוץ לכל אחת מהן, וגם לתת גט לאשת האח הראשון, כדי להתיר אותה מקידושי המאמר. אומרת המשנה, זוהי, זה המקרה שעליו אמרו, אוי לו על אשתו, ואוי לו על אשת אחיו. כלומר, יש להצטער על כך שהפסיד גם את היבמה שקידש, וגם את השנייה. מסכת יבמות פרק ג' משנה ו', בשתי המשניות שלפנינו מובאים ארבעה מקרים, של שלושה אחים ששניים מהם נשואים שתי אחיות. פותחת המשנה במקרה הראשון, שלושה אחים, שניים מהם היו נשואים שתי אחיות, ואחד היה נשוי נוכרית, דהיינו לאישה שנה קרובה לשתי אחיות, מת אחד מבעלי אחיות בלא בנים, וכנס האח השלישי, נשוי הנוכרית, את אשתו ומת, גם הוא מת בלא בנים, ונפלו שתי נשותיו לאיבום לפני בעל האחות האחרת. הראשונה, אשתו לשעבר של האח שמת תחילה, יוצא מזיקת איבום משום אחות אישה, שהרי אחות אשתו של יבם זה, ושנייה, דהיינו הנוכרית, יוצאת משום שהיא צרתה. ואם לאחר שמת אחד מבעלי אחיות, לא כנס האח השלישי את אשתו, אלא רק עשה במאמר ומת בלא בנים, הרי הנוכרית חולצת לבעל האחות האחרת ולא מתייבמת לו, שכן היא נחשבת כצרת ערווה מדרבנן, מחמת המאמר, ולפיכך היא אסורה להתייבם. אבל היא צריכה חליצה מפני שמן התורה אין היא צרת ערווה. מקרה שני מביאה המשנה, כי אין המקרה הקודם, שלושה אחים, שניים מהם היו נשואים שתי אחיות, ואחד היה נשוי נוכרית. מת הנשוי לנוכרית בלא בנים, וכנס אחד מבעלי האחיות את אשתו ומת. גם הוא מת בלא בנים, ונפלו שתי נשותיו לאיבום לפני בעל האחות האחרת. הראשונה, אישה שהייתה נשואה, מתחילה למייבם, יוצאה מזיקת איבום משום אחות אישה. ושנייה, דהיינו הנוכרית, יוצאת משום שהיא צרתה. ואם לאחר שמת הנשוי נוכרית לא כנס אחד מבעלי האחיות את אשתו, אלא רק עשה במאמר ומת בלא בנים, הרי הנוכרית חולצת לבעל האחות האחרת, ולא מתייבמת לו. נמשיך עוד משנה אחת, שעוסקת במקרה השלישי, ואישה שהייתה אסורה להתייבם, כשנפלה פעם ראשונה לאיבום, וכשנפלה שנית, כבר בטל טעם איסורה. מסכת יבמות פרק ג' משנה ז'. שלושה אחים, שניים מהם היו נשואים שתי אחיות, ואחד היה נשוי נוכרית, מת אחד מבעלי אחיות בלא בנים, וכנס נשוי הנוכרית את אשתו, ומתה אשתו של האח השני, ואחר כך מת נשוי הנוכרית בלא בנים, ונפלו שתי נשותיו לאיבום לפני האח השני. אחת מן הייתה מתחילה אחות אשתו של האח השני, והשנייה היא צרתה. אף על פי שעתה, אין אשת האח הראשון אסורה לאח השני, משום אחות אשתו, מכל מקום, הרי זו אסורה עליו עולמית, הועיל ונאסרה עליו שעה אחת, כשנפלה לפניו בפעם הראשונה. המקרה הרביעי מלמד את דין האיבום כאשר לאח המת, הייתה פעם אישה שהיא ערבה על היבם, אבל בשעת הנפילה לאיבום כבר לא הייתה נשואה לו. אומרת המשנה, שלושה אחים, שניים מהם היו נשואים שתי אחיות, ואחד היה נשוי נוכרית. גירש אחד מבעלי האחיות את אשתו, ולאחר מכן מת נשוי הנוכרית בלא בנים, ונפלה אשתו לאיבום לפני אחיו, וכנשא המגרש אח שגירש תחילה את אשתו איבם את הנוכרית, ומת, הוא גם מת בלא בנים, ושוב נופלת הנוכרית לאיבום לפני האח הנותר, שהוא נשוי עדיין עם אחת האחיות. זוהי שאמרו על מקרה זה, אמרו חכמים במשנה הראשונה במסכת, וכולן, כל אחת מ-15 האריות שמתו ונתגרשו צרותיהן מותרות. וכך גם כאן, מאחר שהאח המת גירש תחילה את אשתו, שהיא ערבה על היבה, מותר לאח הנותר ליבים את הנוכרית. אלה הם שלושת המשניות שלנו במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעות, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, חי במרחשוון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דף פ"א במסכת קידושין, הדף הלפני האחרון. במסכת קידושין, המסכת החותמת את סדר נשים, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בהתרגשות ובשמחה ובטוב לבב בעזרת השם. מחר, יום שישי, י"ט בחשוון, ערב שבת קודש פרשת ועירה תשפ"ד, ונלמד דף פ"ב במסכת קידושין, הדף החותם את המסכת, הדף החותם את סדר נשים כולו, הסדר השלישי משישה סדרי משנה, ש"ס. ונגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת קידושין ואת סדר נשים כולו. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות מחר בעזרת השם ובישועתו, ביום שמחת ליבנו עם סיום מסכת קידושין וסדר נשים כולו. כל הישועות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.